תיקון למד ג' נראה מהמשך המאמר שצירוף תיקון זה הוא בראשית בית ראשית. אני רק מתחיל את מחדש את הנושא הכללי. דהיינו יראה שנקראת ראשית. דיברנו על העובדה שהיראה היא התיקון הראשון מ-32 שבילים. ויש בכללות שתי בחינות שהן טוב ורע. ובהמשך נבהר בפרטות את המדרגות השונות שיש ביראה. כן, ראינו שהיראה היא הכלי הראשון להשגת החוכמה בעולם, לגילוי חוכמת השם בעולם. חייבת להופיע מדרגה של יראה שהיא הכלי לכל השפע שיורד. ודיברנו על השוני בין הצדיקים ובין הרשעים, שהצדיקים דואגים לפיתוח הכלי הזה, בעוד שהרשעים אינם חוששים על יראת השם, ולכן הכלים משנים את עניין הגילוי. הגילוי הוא תמיד אותו גילוי, נובע מן האחדות האלוהית הכוללת, מן המוחלט, והשינויים נעשים רק ביחס לכלים. לכן הרשעים הגמורים, גם כשהם מקבלים טוב מהקדוש ברוך הוא, כן, או כשהם מקבלים מדרגה אחרת, אין להם חשש מהמדרגה שנקראת יראה. ואנחנו צריכים לפתח את המדרגה הזאת, כי היא הראשית של כל דבר. אז הנה מה שאמר לאל יראת השם דה שכינתה, שם של היראה באופן כללי זה השכינה. המלכות היא יראת השם. שם הוויה כידוע הוא שם שמתאים לקומת זעירנפין, והשכינה היא היראה. כשיש כלי, כשיש שכינה, כשיש מדרגה של כנסת ישראל, אז י' כו' החלק הנותן, המשפיע, יכול בעצם להשפיע. יש לשאול, ושכינתה עמי התקריאת יראה. אז שואל הזוהר הקדוש, מה הטעם שהשכינה נקראת יראת השם? למה השם הזה מיוחס לשכינה? דהא היא מסתרא דעמודא דאמצעיתא התנטילה, כי הרי השכינה נתקנה מצד זעירנפין. אז למה מיוחס לה עניין של שמאל, שבעמוד האמצעי הכולל מחסד וגבורה שהם אהבה ויראה? אז השאלה בעינה עומדת, למה אנחנו מייחסים לשכינה צד שמאלי, בעוד שהשכינה היא אמצע? הרי היא ממש באמצע בין כל הצד של החסדים ובין כל הצד של הגבורות. אם כן, ראוי שגם השכינה תהיה כלולה משניהם. תשובה, אלא ודאי שלפעמים נקראת השכינה גם אהבה. היא לא רק יראה, הצד של הכלי נקרא יראה, אבל כשהיא מקבלת, בגלל שהיא כלי ראוי, אז היא מקבלת את האהבה, כמובן, אז גם היא בעצמה נמצאת באמצע, כיוון שהיא כלולה מגבורות, ואחר כך מחסדים. כי כמה דעמודה דאמצעיתה נטיל מרחמה, ודינה דעינון ימינה ושמאלה. כמו שזה איראן פין, שהוא בעצם גם כן נמצא באמצע, שבעמוד האמצעי מקבל מרחמים ודין, שביסוד דבינה, שהם סוד חסד שבימין וגבורה שבשמאל, הכי היא נטלה מתרוויו. כמו כן, גם השכינה מקבלת משניהם, מחסד ומגבורה, דזיר אנפין. הוא מפרש מסתרה דשמאלה, מצד הגבורה שבשמאל, דה התקרעת יראה פחד יצחק. אז כשהיא מקבלת מצד השמאל כדי לבנות את הכלי שלה, אז היא נקראת פחד יצחק. מה זה פחד יצחק? לא פחד שאנחנו מייחסים לו ברחוב, אלא פחדו של יצחק אבינו. מה זה הפחד של יצחק אבינו? בניין הכלי. בניין הכלי שאמור להכיל את כל האור האלוהי. אז יצחק הוא הגבורה. יצחק הוא הישראל הראשון האמיתי. נכון? אברהם היה עדיין אב המון גויים, לא שייך לעם ישראל בפרטות, שהרי יצאו ממנו גם ישמעאל וגם יצחק. לכן אי אפשר לייחס לאברהם אבינו עדיין את המדרגה הזאת. אבל יצחק הוא הכלי הראשון, כלומר, הישראל הראשון בהיסטוריה. יוצא שהישראל הראשון בהיסטוריה הוא הכלי, כלי קיבול. לכן הוא היראה.
אמר רב, הוא עשה ביטול גמור על עצמו?
לא, לא, פשוט מאוד, כי הוא נולד ישראל, לא צריך לעשות שום דבר.
סגולי,
מה עם עשיו?
ומה דווקא יצחק?
בגלל שיצחק הוא כבר נימול לשמונה ימים, אברהם נימול בגיל 100, אברהם נימול בגיל 100, כלומר הוא מגיע למדרגה של שורש ישראל רק בגיל 100. יש לו מדרגה. היצחק נולד עם זה. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי, לחלוטין. לכן נולד הכלי הראשון. פעם ראשונה שנולד כלי לגילוי ההוויה בעולם. זה השורש האמיתי לעם ישראל.
וגם בו יש קליפות, בעיה.
בוודאי, תמיד יש בירור. גם ביעקב צריך להמשיך את העבודה שהוא בעצמו עיקרי ישראל. אבל הנתון הנולד הראשון, ההולדה הראשונה, במולד, לא בהתפתחות, זה יצחק. יצחק זה ישראל. פחד זה לא מה שאנחנו מתרגמים, פחד זה השמירה. כל מי ששומר על משהו, על מנגנון שהוא קיבל, נקרא פחד. כן, כלומר זה כוח של צמצום של כלי. הקוס הזאת יש לה פחד. עובדה שהיא מצטמצמת למידה הזאת, זה נקרא פחד. פחד זה
גבול.
גבולות, וכאילו יש דאגה כל שנייה שהכוס הזאת לא תתפרק ותיפתח. זה הפחד. זאת אומרת שיש צמצום המשכי, תדירי, כדי להמשיך להיות כלי. כשהפחד הזה נפרם, אז הוא כבר איבד את כל התכונה שלו.
פרץ.
לכן הצמצום הזה הוא הפך ההתפשטות, ההתרחבות. ואם אין את הצמצום הזה, אז ההתרחבות לא יכולה בעצם להיקלט בשום מקום. אז צריך כלי שהוא אנטי-תזה, אנטי-כיוון. כן, בעברית לא שומעים את זה, אבל בלועזית אפשר לשמוע את זה. זה אנטי-אקשן, קונטר-אקשן. אז הצמצום הזה הוא בעצם האנטיתזה של ההתרחבות. וזה מה שעושה את הכלי. ואנחנו חייבים לפתח את זה בתוכנו. כלומר, להיות כלי עם מידות ומדים, כלומר, צמצום שיש לו מספר. שיש לו יכולת הכלה. זה הדבר הכי גדול שצריך לפתח, ובמיוחד כשאנחנו לומדים קבלה. אנחנו לומדים את הדבר הזה. ללמוד קבלה זה ללמוד איך לקבל, כלומר איך להיות כלי קיבול, כלומר איך להיות הצמצום שמאפשר התפשטות. הכלי שמגלה את החסד. לכן כל התיקון הרציני ביותר הוא דווקא מהגבורה. ומי שאין לו גבורה, אז אין לו את היכולת הזאת להצטמצם. הוא לא יודע להגיד כן כשצריך להגיד כן, הוא לא יודע להגיד לא כשלא צריך להגיד כן, וכשצריך להגיד לא. הוא לא יודע לתת גבולות. לא במימד הזמן, אז אין לו זמנים. הוא אף פעם לא בזמן, תמיד באיחור. אין לו צמצום במקום, הוא אף פעם לא במקום הנכון, ואין לו צמצום והגדרה בשטח, במרחב. ולכן הוא גם כן הנפש הלא נכונה, בזמן הלא נכון ובאזור הלא נכון. כלומר, הוא אף פעם לא משתווה בצורתו הפנימית, בזמן ובמקום, למעמד הדורש, המבקש את היותו, את גילויו. אז אדם כזה הוא בעצם הולך לאיבוד במציאות, כי האור האלוהי אינו יכול לעבור דרכו, כי הוא לא כלי קיבול, הוא לא צינור אמיתי לאור השם. לכן דווקא על ידי פיתוח הגבורה בנו, שזה מצד השמאל, אנחנו הופכים להיות כלים. כי תיקונה היא מן הגבורה דזירנפין. לכן צריך לבוא מצד שמאל. מסתרה דימינה אהבה התקרה. אבל כשהיא מקבלת מצד החסד, דזירנפין, שבימין אז נקראת אהבה. כדי לקבל אהבה צריך כלי. מי שאינו כלי קיבול, אז הוא לא יכול לקבל אהבה. האהבה זורמת. עולם חסד ייבנה. זה נתון. אבל כל היכולת, כל החוכמה, זה לפתח כלי. ולכן הגבורה היא האלמנט החשוב ביותר בעולמנו. כי החסד הוא מתפשט, הוא אלוהי. אבל אנחנו נברנו ככלים. וצריכים לפתח את הדבר הזה. זה נקרא פחד. ודע פיקודת עניינה. אז לכן מצוות אהבת השם היא כבר מצווה שנייה. אחרי מצוות היראה. קודם כל יש יראה כדי לפתח כלי. ואחרי זה אתה אמור להזרים בתוך הכלי הזה אהבה. אז זה כבר מצווה שנייה. מצווה ראשונה להיות כלי. מצווה שנייה, לעזור להזרמת החסד, האהבה. ויתמר בה שנאמר בה, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. כלומר, החסד והאהבה זה עניין אחד. בתורה קוראים לזה חסד. האהבה יכולה להיקרא גם כן בשם חסד, זה אותו עניין. אז כשאתה אומר שאתה מתייחס במידת החסדים למישהו, עם מישהו, זה אומר שאתה משפיע עליו אהבה. אבל האהבה הזאת, אני חוזר, כדי שהיא תתקבל, היא חייבת להיות בתוך כלי. והכלי הזה הוא בעצם המצווה הראשונה, מצוות היראה. לכן יש בית ראשית במילה בראשית. בית ראשית, היראה והאהבה. הנה שניים. שתי ראשיתות. קודם היראה, ואחר כך האהבה.
אמן.
אתן לכם עכשיו דוגמה שכדי להשפיע חסד בתוך הגוף, אני חייב לצמצם את זה על ידי הברכה. הברכה עושה כלי, והמשקה הוא בעצם הגילוי. אבל אם לא הייתי מברך לפני, אז הייתי שותה אבל בלי כלי. זה אומר שהחסד שנכנס לתוכי הוא חסד מסוכן מאוד. כיוון שאין לו יעד, כי אין לו בניין, כי אין לו מידות, ולכן חז ושלום הוא יכול גם מבחינה פיזיולוגית להתפשט בצורה לא נכונה בגוף. שלא נדבר על מה שקורה בעולמות העליונים, שזה גם כן הפרת הסדר. שהרי מה זה סדר? גבולות. בכל מקום, תמיד סדר זה גבול. אז מי שפועל בלי סדר, אז הוא לא בסדר. אז יש בעיה. ומטרן סיטרין אילן, ומאלו שני הצדדים של החסד והגבורה, יתקרא עמודה דאמצעיתה אור ונר. אז זה בעצם משני הצדדים האלה, מצד החסד שנקרא אהבה, מצד הגבורה שהיא המידות, שהיא הכלי, אז אנחנו בעצם מגלים את העמוד האמצעי, כן, שנקרא בעצם אור ונר. אור זה האור, זה השפע שיורד, ונר זה הכלי. כמו שבמצוות, הנר זה המצווה, מצווה זה כלי. כי נר מצווה, ותורה זה אור. אז כדי שהתורה תתפשט בעולם, צריך מצוות. מי שאינו מקיים מצוות, אז התורה לא יכולה להתפשט, כי התורה זה אור השם. היא צריכה כלי, כלי זה מצווה. לכן יש אור ונר. אז נקרא זה איראן פין שבעמוד האמצעי אור ונר. אור מצד החסד, ונר מצד הגבורה. ושכינתה אורה אבוקה, והשכינה נקראת אורה. מצד החסד והאבוקה מצד הגבורה. כן, מה ההבדל בין אורה ובין אבוקה? כן, מה זה אבוקה בעברית?
לפיד.
כשיש
שתי להבות.
שתי
להבות.
שתי
פתילות.
או בהבדלה.
למשל, אסור להדליק את נר חנוכה באבוקה. צריך שכל נר יהיה לבד עם פתילה אחת, מה שלהפך מההבדלה. בהבדלה צריך אבוקה. צריך שתי פתילות. אי אפשר להדליק נר יחיד להבדלה. לכן יש נרות מיוחדים להבדלה. למה לא להדליק נר אחד בהבדלה? למה צריך להדליק אבוקה? להפך.
ריבוי כלים ואור אחד במשך השבוע.
מה זה ההבדלה? מה עושה ההבדלה?
מבדילה בין קודש לחול.
מבדילה.
זה צריכה שני פתילים כדי שנראה.
זה צריכה לדעת איפה נמצא כל דבר, למרות שהדברים נראים בחיינו כלהבה אחת. זה הסוד של ההבדלה. זאת אומרת, לדעת ממה זה בנוי, מה?
שנדע שהם הולכים ביחד, שיהיה אפשר כאילו...
כן, אבל אתה צריך לדעת שיש שניים. אתה צריך לדעת שיש ריבוי שהוא נראה לעיניך כדבר אחד. אבל שזה באמת מדרגות שונות. כשנכנסת שבת, אתה לא מדליק באבוקה, אתה מדליק נר. גם אם אתה מדליק שני נרות, הם נבדלים אחד מהשני. הם לא באבוקה. למה?
מדרגה אחת.
כי שמה בשבת אתה מגלה את האחדות. ובהבדלה אתה חוזר לעולם הריבוי. אז זה היה הפוך אמור להיות. הייתי אמור בערב שבת לחבר את כל הפרטים ולחזור לאחד. ולהדליק אבוקה. ובמוצאי שבת הייתי צריך להדליק עולם הפירוד. אז נרות שונים. מה אתם אומרים?
אבל אנחנו רוצים מקדושת השבת לימי החול, ואז עם האבוקה אתה יכול יותר לחשוב על זה, כי אתה מצרף את שניהם ביחד לתוך כל השבוע.
יפה מאוד. זאת אומרת שבערב שבת, דווקא בגלל שאני נכנס מעולם הפירוד לעולם האחדות, אז אני מדליק שניים כדי לגלות את האחד. במוצאי שבת אני חוזר מעולם האחדות לעולם הפירוד, ואני רוצה להביא איתי את האחדות האלוהית הגדולה הזאת. לכן, גם כשאני יורד לעולם של פירוד, אני לוקח איתי את האחדות האלוהית שרכשתי בשבת.
כאילו שהיא שומרת עלינו במשך כל השבוע.
מצד הגבורה ומצד ראייה, ממה שכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה. כלומר, מה זה אל העיתים הייתה? השכינה. השכינה היא הייתה ליהודים, שהיא אותיות אור השם. הורה, אור ה. רוצה לומר שהשכינה היא האחרונה של השם הוויה, המאירה ליהודים. וראייה, כן, שהשכינה, הראייה שהשכינה נקראת אבוקה, כי הכי הוקמו מרי מתניתים. כך פרשו חכמי המשנה במסכת פסחים, דף ח' עמוד א'. צדיקים קיימין כמי שכינתה כנר לפני האבוקה. כלומר, הצדיקים כנגד השכינה הם כמו נר ביחס לאבוקה. הנה, שבעצם מי זה הנר כאן? הצדיק. ומי זאת האבוקה? השכינה. אז הצדיקים נקראים נר, אז הנשמות של הצדיקים זה נרות, עומדות ונכללות ומתבטלות כלפי אור השכינה שהיא האבוקה.
זאת אומרת שהצדיקים הם נחשבים מהבחינה של העירה, והאבוקה נחשבת מהבחינה של החסד?
של החיבור, של הכל, של הכללות.
אבל הצדיק הוא זה שהכלי שמכיל, לכן הוא העירה.
הוא מגלה, כלומר אני יכול לגלות את האבוקה בנר. אני יכול לגלות את הנר הפרטי, כי יש לי שמש. אם לא הייתה שמש, שנקראת כנסת ישראל, לא הייתי יכול לגלות את האנשים הפרטיים שהם הצדיקים. אז כל צדיק הוא כמו נר שנחצב ממה? מתוך האש הגדולה הזאת. ולכן אני צריך לדעת את חלקי, מתוך האבוקה הכללית של כנסת ישראל, שנקראת אבוקה, אני צריך לדעת את מקומי כנר. לכן מבואר בזוהר בפרשת משפטים, דף קוף כף דלת עמוד ב', כי שם הוויה י' כ' ו' כ', כשסתם כותבים שם הוויה, הוא תמיד בזעיר אנפין. כלומר, שם הוויה רומז על רחמים. ושם אדנות, א' ד' נ' י', סתם כשכותבים שם אדנות, הוא תמיד במלכות. כי יש בפנים במילה אדנות דין. אבל לפעמים, שזעירנפי נקרא בשם אדני, יכול להיות דבר כזה, שזעירנפי נקרא שם אדני, והמלכות נקראת שם הוויה. למה זה יכול לקרות דבר כזה? כי המלכות, מה היא מגלה בסופו של דבר? את הכללות, את זעירנפי. והוא עדיין לא הגיע לשלמות, אז הוא נקרא אדני. אתם מבינים? זאת אומרת שלפעמים, כן, איך קוראים להנהגת המשפט? איפה נמצאת הנהגת המשפט בעולם הזה? באיזו קומה? בזעיר אנפין. בזה. אז איך יכול להיות שבזה, שזה שם הוויה, מופיעה הנהגת המשפט, שזה ממש דינים? להגיד לך שבעצם זעיר אנפין, כיוון שהוא עוד לא הגיע ליעד הסופי, אז הוא בעצמו יכול להיקרא גם כן שם אדנות. והמלכות שהיא כבר המסך המגלה את הכל היא שם הוויה. ולכן וכן על זה הדרך יוצדקו השמות כולם בכל הספירות, כי הכל בדרך השאלה. תהיה גמיש ותבין שהדברים משתנים לפי המצב. לפעמים הזכר הופך להיות נקבה כשהוא מקבל, והנקבה הופכת להיות זכר כשהיא משפיעה. ומאמר הבא מפרש כי מצד שורש החסדים והגבורות, שנקראים חוג, שבבינה, נקרא זעיר אנפין שהוא בנה של הבינה בשמות החסדים והגבורות, שהם הוויה ועדני. כלומר, כיוון שזעיר אנפין הוא הבן של העולם הבא, של הבינה, נכון? הוא הבן הראשון שנולד ממנה, לכן יש בו גם שם הוויה ולפעמים גם שם עדני. ואחר כך מפרש את צירופי שמות הוויה ואלוהים, השייכים בפרטות במלכות ובבינה. אז עוד פעם, שם הוויה, בגלל שהוא כללי, יכול להתגלות במלכות, אבל בשורש איפה הוא? בבינה. אז גם הבינה היא שם הוויה. בכל מדרגה אתה יכול לגלות שם הוויה. לכן כששואלים, צריך כל הזמן לדרוש באיזה עולם ובאיזו קומה אתה דורש ומדבר. אם אתה לא יודע, אז זה סתם, וכשזה סתם, אז מסתמה זה אצילות. אם הזוהר לא מפרש באיזו קומה, אבל אתה כשאתה לומד, אתה צריך כל הזמן לשאול איפה אנחנו נמצאים. באיזו קומה אני אוחז עכשיו, בלימוד הספציפי הזה. אז כיוון שבינה זה כולל את הכל, אז גם שם זה שם הוויה. והמלכות היא שם אלוהים, שהיא מלובשת בתוך המימד של הגילוי בעולם הזה בטבע. לכן יש לנו הרבה שמות, ויש לנו הרבה לבושים, תלוי באיזו קומה. גם מלך יכול ללבוש בגד לבן. זה לא אותו בגד שבן אדם רגיל לובש, גם אם שניהם לובשים לבנים. אז זה לבן וזה לבן, אז תחליט. נכון, אז תלוי מי. המלך שלובש בגד לבן, זה לא כמו בן אדם רגיל שלובש בגד לבן. ולמה השתמשתי באותה מילה, לבן? כי זה המשותף, אבל צריך לדעת באופן ספציפי בלבן של מי. לכן גם בשמות אני צריך לדעת איפה אני נמצא. ולכן להיות גמיש ולדעת איך לתת שמות לכל דבר. כי השם הוא ההגדרה של הגילוי. הוא מפרש את עניין החסד והגבורה שבזעיר אנפין ואומר, מסתרא דימינא י' כו', מצד החסד שבימין זה נקרא הוויה. אז הנה, כשאתה אומר שזה שם הוויה, למה אתה נותן לו את השם הזה? כי מה התכונה של זעיר אנפין? נתינה. בכללות הוא חסד, גם אם יש בו בזעיר אנפין, יש את ספירת הגבורה? יש. היא לא חסדים, היא גבורות. אז למה אתה קורא לכל זעיר אנפין בגדול חסד? כי התנועה העיקרית של זעיר אנפין היא המשכה. והתנועה העיקרית של המלכות היא קבלה. לכן אתה קורא בכללות לזעיר אנפין חסדים, חסד, שם הוויה, ובכללות אתה קורא למלכות שם עדני, שהיא כלי קיבול. ומסתרא דשמאלה עדני דתמן דין, מצד הגבורה שבשמאל זעיר אנפין נקרא עדני. אז אם אני מתייחס עכשיו לזעיר אנפין ואני רוצה לומר שאני רוצה לדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, אני חייב להשתמש במילה שם עדנות. למרות שזה עדיין בזעיר אנפין. אז התלמיד ישאל אותי באיזו קומה אני נמצא, אז אני אענה, אנחנו בזעיר אנפין, אבל בצד השמאלי שלו, שחייב לפתח את הגבורה, גם בזעיר אנפין עצמו. זה לא בלוק של חסד, והמלכות היא בלוק של דין, אין דבר כזה. העיקר הוא חסד אצל זעיר אנפין, אבל הוא חייב לפתח גם בעצמו את הצד השמאלי, כדי להיות אמצע. אז אם אני מדבר על הצד הימני של זעיר אנפין, זה שם הוויה. אם אני מדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, זה שם עדני. כי שם זה הוא בחינת גבורה ודין. ובגינדה ביומה הקדמה, ובשביל זה ביום ראשון של מעשה בראשית, כתוב, ויאמר אלוהים, יהי אור. איך אתה אומר לי ביום ראשון, יום ראשון, יום אחד בשבוע, וכנגד איזו ספירה? חסד. אז למה במעשה בראשית, שאתה עכשיו בורא את היום הראשון, אתה בורא את החסד, למה אתה לא משתמש בשם הוויה? למה אתה אומר ויאמר אלוהים, יהי אור? אלוהים, הגבורה צריך להגיד לי יהי אור? איך יכול להיות דבר כזה? ללמד שכל בריאת העולם היא רק דבר אחד, בנייה של כלי. לכן כל מה שנאמר במעשה בראשית זה כלי אחד גדול שצריך לבנות אותו. ויש לו החלות, החלות, כלים, כלים, שבעה כלים. לכן זה חשוב מאוד להבין את הסוד הזה.
אפשר להבין אבל שכאילו תחילת היצירה זה מאלוהים. כאילו אלוהים הוא הראשון שהתחיל ליצור דברים. לא, הוויה לא מוזכרת.
זה מה שאני אומר, למה? אני שואל את השאלה למה.
יכול להיות בגלל
הצמצום? נו, אבל בשביל מה כל זה? אתם אומרים לי שאתם מסבירים לי מה קורה. אני מנסה להסביר לכם השורש. מה זה השורש? שכל העולם זה כלי. זה העניין של העולם. עולם זה כלי. עולם פירושו כלי. בריאה פירושה כלי. אם אין כלי, אין גילוי.
התחלנו בלהגיד עירה, ובתוך העירה אהבה. אבל הבנייה של העולם עצמה זה העירה, אבל לפני זה היה את החסד כדי לבנות העולם. זאת אומרת שלפני לפני הכלי עצמו יש את החסד כדי שיבוא את העירה, כדי שיבוא את האהבה בתוך העולם.
הרעיון הוא רעיון של נתינה. הביצוע
הוא קודם כל יראה, ואז לשפוך את האהבה בפנים.
ואז מגלים את האהבה הראשונה. אוקיי? כשאני רוצה ליצור יצירה של אומנות, הרעיון שלי הראשוני הוא השפעה. אבל כשאני מתחיל לעבוד, אני מתחיל לתת צמצום, אני מתחיל להגביל, אני נותן מסגרת, אני נותן צבע, זה כבר גוונים, זה כבר גבורות, 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 גבורות. אז מה זה, מה צריך להיזהר בזמן שאני נותן גבורות? לא לאבד את הרעיון הראשוני, המקורי. זאת אומרת שבסוף כל הגבורות האלה, בסוף כל הציור, מה צריך להתגלות? החסד שהיה לי בראש לפני. אם לא, אז הציור שלי לא נאמן להשפעה המקורית. אז הוא הופך להיות רק בלוק אחד של צמצום. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, כשאתם בונים בית, אתם רק בצמצום, כל השלב של התהליך. למרות שברעיון הראשוני זה היה חסד. אז בסוף הבית, מה צריך לעשות? חנוכת בית. כדי להביא עוד פעם לחסד. לצאת מהצמצום. כי בזמן הבנייה אתה מצטמצם, אתה מתמסכן.
אין חסד בלי גבולות, בסופו של דבר. צריך
גבולות. אי אפשר לגלות חסד בלי גבולות. אבל יש חסד בלי גבולות. צריך מאוד מאוד להיזהר, הכל מדויק במילים.
אבל במחשבה תחילה זה חסד בלי
גבולות. אבל יש, הוא קיים. אם הוא מתגלה ואין גבולות, הוא הורס. זה מבול. אין חסד בלי גבורה אמיתית שתחיל אותו כדי שיהיה חסד טוב. אבל החסד קיים. בסדר? עכשיו, מה החסד האמיתי? איך אני יודע שהוא חסד אמיתי? הוא בעצמו צריך להוליד את הגבורה. לכן נאמר, אברהם הוליד את יצחק. בסדר? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, תרגום לספירות, חסד הוליד גבורה.
ואז בעצם האהבה השנייה שמגיעה תהיה את התפרת.
נכון, וזה המשך האהבה. אז יעקב שנולד בעצם מאברהם ומיצחק, דומה יותר למי?
לאברהם.
לשניהם ביחד. בסדר? הוא לא תוצאה, הוא גילוי. הוא לא תוצאה. מי קיים לפני? אברהם, יצחק או יעקב?
יעקב.
קיים לפני אברהם ויצחק. אבל הוא אינו מופיע לפני אברהם ויצחק. אתם מבינים? כלומר, אם הייתי צריך לסדר את אברהם ויצחק ויעקב, אברהם הוא פה, יצחק הוא פה ויעקב פה. רק שיעקב לא מתגלה כל עוד ואין לי את שני אלה. אז מה שהיה בשורש רק פשוט מופיע למטה. זה לא שהוא והוא הולידו איזה מדרגה חדשה שלא הייתה. לא, הם רק גילו אותה. היא הייתה, היא ממתינה. זה כמו אבא ואמא שמורידים נשמה. מה, הם בראו את הנשמה הזאת? לא, היא הייתה. הם רק עכשיו מורידים אותה לעולם.
הוא לא כיעקב, הוא ישראל.
יעקב, ואחרי זה הוא צריך לעלות למדרגה של ישראל. אבל זה כבר קניין. גם אם יש לו את זה בסגולה, כל עוד והוא לא גילה את זה, אז הסגולה יכולה להיות חנוכה בפנים. הרבה אנשים חיים כיעקב ולא מגלים את הישראל שבהם. במשך 2000 שנה, כל מי שנולד בגלות, רוב האנשים שנולדו בגלות חיו לפי יעקב, לא לפי ישראל. היום התינוקות שנולדים כאן בארצנו, בארץ הקודש, אז הם כבר סגולית יותר מפותחים בעניין של ישראל מאשר ביעקב. נכון. ועוד שלב וכו' וכו', אנחנו מתפתחים. זאת מוטציה שאין לה גבולות, היא כל הזמן מתפתחת. אז זה שנגיע לישורון זה לא אומר שזה נגמר. רק שהתורה לא נכנסת לכל הרובדים, ואחרי ישורון יש עוד מדרגות. אז כדי לומר לי שזה נצחי, היא נתנה לי שלושה שמות. אבל אל תחשוב שזה מסתיים שם. זה כאילו היא כתבה לי, עברה יעקב, ישראל, ישורון, 3 נקודות. תמשיך לבד. אתה תראה עוד מעט זה יתפתח לעוד כל מיני דברים.
המדרגה של יעקב, ישראל וישורון, זה כמו אברהם, יצחק ויעקב.
כן, אותו דבר בתוך יעקב עצמו.
בתוך יעקב עצמו.
נכון.
זה חסד, זה בריאות, זה חוכמה.
כן. אז ויומר אלוהים יהי אור, אז איך יש פרדוקס כזה, ויומר אלוהים יהי אור? בואו נתרגם את זה למילים שלנו. ויומר הכלי יהי חסד, יהי השפעה. יפה. הכלי בעצם אומר לחסד, עכשיו אתה יכול להגיע. כי אור הוא החסד בגין דחמש אור עינון ביומה קדמאה. כמה פעמים אור נאמר ביום הראשון של הבריאה? 5 פעמים. כי 5 פעמים נזכרת מילת אור ביום הראשון של מעשה בראשית, כנגד 5 חסדים שיש בבינה עצמה. כי מאיפה בא היום הראשון? כן? יש לנו בינה, בינה זה עולם הבא. אז הבינה היא כאן, ובתוך הבינה יש לי בעצם 5 חסדים. חסד אחד, חסד שני, חסד שלישי, רביעי, חמישי. וזה מה שנותן לי אחרי זה חסד, שהוא היום הראשון בבריאה. לכן, איפה בינה בשם הוויה? י' כ' ו' כ', איזה עוד היא? ה', אז זה ה' בגמטריה 5, לכן יש לה 5 חסדים. והחמישה חסדים האלה הולידו את היום הראשון הזה, את החסד הזה. אז הנה, כנגד 5 חסדים שבבינה, ועינון ה' עילאה, הנה, והם סוד ה' הראשונה של שם הוויה. והם נרמזים באות ה' של שם אלוהים, דבינה. אז גם בשם אלוהים עכשיו, אם אני כותב את השם אלו, כן? אז הנה, אותה ה'. ומתאמן הארין ומכוח הבינה הם מאירים לכל גוף של זעיר אנפין. אז לכן, איך קוראים לבינה לפעמים? גם שם אלוהים. כי מדובר בחסדים האלה, שהם החמישה, שהם האות ה', ואז זה מתפשט כאן בחסד. יוד בשמאלה, אות יוד של שם אלוהים, שהיא בצד הגבורה, שבשמאל, הכלולה מחמש גבורות, ואות יוד הרומזת על 5 גבורות, לפי שנמתקו 5 גבורות בחמישה חסדים, ונכללו עמהם, ונעשו מספר יוד. אז מה זה היוד הזאת? של שם אלוהים? זה 5 ו5, יוד זה 10. זה בעצם 5 חסדים שהמתיקו 5 גבורות. ודה נר, וזהו סוד הנר, כי הגבורות נקראות נר כלפי החסדים הנקראים אור. אז האור והנר, כן, אור הנר, זה חסדים וגבורות. מה שמוסגר כאן בדפוס קושטה, באמצע קטע זה, ועד סוף התיקון, מקורו בהגעת הרמדל. מי זה רמדל? שבכתב יד, שמציין שלא מצד המשך זה בבית תיקונים שבכתב יד, בכתיבי יד, אמנם במעדורה של קושטה א' ובדרך אמת כולם קיימו את לשון הזוהר בלי סוגריים. טוב, נראה מה זה מתפתח. אתם יודעים שקשה מאוד למקם את כל חלקים של הספרים שנמצאו, גם בזוהר הקדוש, ולכן זה לא פשוט למצוא דברים.
יש מצב שהוא לא רציף.
נכון.
הקונטרסטים.
ואתה מפרש ואומר, ודע ה' י' הנה ה' י' מן אלוהים. אתה לוקח את ה' י' מאלוהים. מה זה ה' י'? בגדול, מה זה ה' וי'?
מוכין,
נכון? בסדר? אז אם אני מוריד את המוכין מאלוהים, נשאר אילם. אי אפשר לדבר בלי מוכין, נכון? אז זה המוכין, זה חוכמה וזה בינה. ותוך שם אלוהים. אלו החסדים והגבורות, קוראים לזה בגילוי, חסדים וגבורות. כלומר, מוכין מצד אבא זה הופך להיות חסדים למטה, מוכין מצד אמא הופך להיות גבורות למטה. ונרמזים באותיות ה, כן, י' משם אלוהים של הבינה. ה לימינה, אות ה היא לימין בשם אלוהים, זאת אומרת שהיא בצד ימין, לכן היא רומזת על החסדים, י' לשמאלה, אות י' היא לשמאל בשם אלוהים, לכן היא רומזת על הגבורות. זאת אומרת שכאן בעצם יש לנו כמין...
התהפך.
הפוך. והיינו בשם אלוהים קודמת הגבורה על היוד, וגוברת על ההה על היוד, קודמת וגוברת ההה על היוד, לכן נרמזים החסדים באות ה, והגבורות הממותקות באות יוד. תזכרו שזה 10, 5 שהמתיקו 5. כן? נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. אז וו מלא מתרוויו, עמודה דאמצעיתא, אות וו, של זעירנפין, שהוא וו דהוויה. אם אני לוקח עכשיו את הוו הזאת של הוויה, שהוא עמוד האמצעי, נעשה מלא משניהם, מהחסדים והגבורות של הבינה. בסדר? כלומר, אם אני לוקח בעצם את השם הזה, זה בינה. כל זה בבינה, נכון? מתחת יש זעירנפין. זעירנפין איזה שם זה? הוויה. שתי האותיות הללו הופכות להיות וו פה. בסדר? זה מה שייתן לי את האיזון. כי יש פה בוו הזאת גם חסדים וגם גבורות. אז זה, יש לי את שני אלה. נקרא זעירנפין בן יוד קה. אז הנה, הוא הבן של יוד וה. בסדר? בן לאימא, שנתנה לו את החסדים ואת הגבורות שהם יודקה. אז אימא שלו, זה הבן, זעירנפין זה הבן של האימא, שנקראת בינה, אז הוא נקרא הבן של שני אלה. ואמר, ודא יהיו רזה אלוהים מלא, ה-יוד. ככה כותבים אלוהים. או אילם, כמו שאמרנו, או מלא. מלא ממה? מה ומיוד. כן? וזה הסוד של שם אלוהים, שהוא אותיות מלא ה-יוד. לרמוז שזעירנפין נתמלה מבינה בחסדים ומגבורות הנרמזים בה-יוד של השם אלוהים. הוא משיג דבריו ואומר, דה פיקודה קדמה, שם אלוהים הזה, שבבינה הוא המצווה הראשונה. שקראנו לה, יראה, יפה מאוד. לכן אלוהים זה יראה, זה הדבר הראשון שחייב להגיע. עכשיו, באיזה עולם זה נמצא זה?
זה מעלה.
איך קוראים לעולם?
בריאה.
בריאה. לכן, בראשית,
ברא.
אוקיי? אז השם הזה הוא בעצם הבריאה הראשונה. לכן, בראשית ברא, אלוהים. את השמיים ואת הארץ. מי זה השמיים?
זה
זעירנפין, נקרא שמיים, והארץ מלכות אחר כך. אז בראשית, מי זה בראשית? אבל מי זה? זה החוכמה. חוכמה נקראת ראשית, נכון? החוכמה בראשית ברא
בינה
אלוהים עץ ביחד, השמיים והארץ. הנה, אז יש לך בפסוק הראשון את כל הספירות. ראשית חוכמה, ברא בינה, שמיים זה ירלפין, והארץ מלכות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תתרגמו את זה לספירות, החוכמה דרך הבינה הוציאו את זה ירלפין ואת מלכות. פסוק ראשון. עכשיו מה הבעיה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר יש בעיה במלכות שנקראת ארץ. אז עכשיו תטפל במלכות. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה אני צריך לעשות כדי למלא את זה? להביא אור. ויאמר אלוהים דואג. יהי אור.
עכשיו אתה יכול להגיד שהאור הוא גם גבול, סוג של גבורות, כי הוא הולך לעשות סדר בכל מה ש...
נכון, אבל הוא נכלל בסדר קיים. הוא יורד ועושה סדרים. גם הוא, יש לו סדר, כמו שאתה אומר. אוקיי, אז כל הדבר הזה צריך להבין אותו טוב, ואנחנו תכף נפתח גם את הרעיון. הוא ממשיך ואומר...
שיהיה גם אשתה.
ורזה דמילה וסוד הדבר מה שאמרנו לאל כי ה' כן? א' אלוהים כלומר האותיות הראשונות של השם אלוהים הראשונות של השם הוויה כן? ה' של הראשונה של שם הוויה הוא אלוהים של הבינה מה זה אומר? ה' הראשונה של שם הוויה זה בעצם שם אלוהים כלומר, ביוד כו כה, למרות ששמנו אנחנו את יוד כו כה למטה, שזה זירנפין, זה הבן. אבל אני מזכיר לכם ששם הוויה מופיע בכל הספירות, כי זה השם המרכזי. אז אם אני עכשיו לוקח את השם הזה, אני לוקח את האות ה של פה, רק האות ה של פה, היא כל שם הזה, שם אלוהים. בסדר? כלומר, זה חוכמה וזה
בינה.
ובינה זה עולם הבריאה, ואמרנו שזה שם אלוהים. אז איפה גנוז השם הזה במקור? בהי הראשונה של שם הוויה. בסדר? אז אני יכול לכתוב ככה, משהו כזה, י' אחרי זה אני כותב שם אלוהים ו'קה. הבנתם? פשוט החלפתי את ההי בשם אלוהים. ואז אתה מפתח זה כמו X ו-Y במתמטיקה, אתה מחליף את ה-X'ים במה שזה היה, באמת. ואז יש לך עכשיו נתון אחר. אתה יכול לפתח מזה ולהבין דברים מזה. דה מלאה בהיפוך התוון, זה השם אלוהים של הבינה, במלכות שהיא אותיות מליאה. מליאת הכנסת, מליאה, זה. זה שם אלוהים, מליאה. כלומר, מה זה התכונה של השם הזה? שהוא כל הזמן דואג למלא. אז הוא מגלה את המילוי בהיפוך אותיות. לכן שם אלוהים, מה הדאגה שלו? למלא. למלא את מה? את המלכות. עכשיו, אם נתרגם את זה למנגנונים, זה אמא והבת שלה. אז מה עושה האמא? כל הזמן דואגת למלא את הבת. היא מלמדת את הבת שלה להפוך להיות כלי קיבול. זה התכונה של אמא. אמא מלמדת את הבת להיות כלי קיבול. אמא טובה, היא מלמדת את הבת איך להתנהל עם בעלה. ולא סתם לוקחת את הצד של הבת בגלל שזה הבת שלה, ומשאירה את הבעל של הבת בחוץ. זאת לא אמא טובה. אלא להפך, היא צריכה להסביר לבת שלה איך פועל גבר. ואיך היא, אותה בת של אותה אימא, צריכה להיות כלי. כדי להצליח בזוגיות הזאת.
צריכה ללמד אותה להיות אישה ולא להיות אימא.
נכון. צריכה ללמד אותה גם להיות אימא וגם להיות אישה. כדי להיות אימא טובה, צריך להיות אישה. ולא להישאר רק אישה, ולא להישאר רק אמא. צריך לדעת את שניהם. וזאת הבעיה שאנחנו בעולם של פירוד, כשהאישה הופכת להיות אמא, היא מפסיקה להיות אישה. כן? אז היא מאבדת. כי זה או זה או זה. לא. זה גם זה וגם זה. אז זה כל התכונות האלה באות מהשורשים. כי המלכות הנקראת אני, אומרת אני מלאה. מליאה הלכתי. ודע הזעירה דאי מליה מתלת עטוון, וצירוף זה רומז על הקטנה האחרונה של המלכות, כי היא מלאה ממה? משלוש אותיות, י' ה' וו'. אז הנה אני מוריד את ה' האחרונה עכשיו. כל זה, מה זה עכשיו? אם אני רוצה לקרוא לזה בשם חדש, מה זה? זה המלכות. בסדר? הרי אם אני מוסיף ה' זה רק הכלי שהיא הולך לקבל את כל זה. כלומר, המלכות ממה היא בנויה? הרי אין לה שום דבר מעצמה. אז מה היא? יקו. אבל כיוון שההה הזאת היא כבר שם אלוהים, אז אני צריך לקחת את כל האותיות שיש פה. יש לי י', יש לי ו' ויש לי פה אלוהים. כל המנגנון הזה, כל הצירוף הזה, זה מה שיש בתוך המלכות. זה מובן? יפה, זה הדבר האמיתי, זה התוכן. דהיינו היא מלאה מה י' דחסדים וגבורות הנל. הוא מקבל את אותם על ידי הוו דזירנפין שהוא נקרא מלא. בסדר? כנל. והתעבידת ה' י' ו' כ'. ואז היא נעשית שם י' כ' ו' כ' בצירוף ה' י' ו' כ'. כי היא מקבלת ה' י', חסדים וגבורות, על ידי ו', אתם זוכרים? דזה ירנפי, לכן חיברתי את זה לפה, והיא בעצמה האחרונה. אז מה זה הצירוף ה' י' ו' כ'? איזה חודש זה? אה? נו, תחפשו מה זה ה' י' וו' כ'.
זה שהמלכות היא ראשונה, היא בלמעלה והיא משתוות הצורה.
מה?
לא, זה לא ניסן.
לא, ניסן זה י' כ' וו'
כ'. טוב, תחפשו. ה' י' וו' כ', כי היא מקבלת ה' י' בחסדים וגבורות על ידי ו' דזירנפין. והיא בעצמה עוד האחרונה, הרי הצירוף זהו שם ה' י' ו' כ'.
זה לא חנוכה או פורים.
ואמר עוד, כי לעילה היא הוויה.
שבט.
אז מה זה אומר?
זה הארץ.
זה כל המילוי. זה כל המילוי. מה זה אומר החודש הזה? מה מתגלה בעצם?
הגרעינים של
הגאולה. איך זה מתגלה? מתי זה? בטו. מה קורה בטו?
זה גילוי של הירח, של הכל, זה מילוי.
בטו, אנחנו מגלים את שתי האותיות האחרונות, ו' כ'. נכון? אם זה ה' י' ו' כ', מתי זה הו' כ' מתחיל? ב-15 לחודש. אז הו' כ', הסדר הנכון של זירנפין ומלכות, מתגלה בטו בשבט. וההה והיוד הראשונים, של שני השבועות הראשונים של החודש, זה זה. בסדר?
שההה זה חסדים והיוד זה גבורות.
נכון.
אז למה זה בעצם הוויה הפוכה? למה...
כי פה אמרנו שהיוד הזאת היא בעצם חמישה חסדים שמתקו חמש גבורות. לכן זה בצד השמאלי. ופה ההה הראשונה הזאת זה חמישה חסדים כבר. לא, זה משם הוויה, אבל אנחנו צריכים לפתח את זה, לדעת איך זה עובד מאלוהים, כן.
הוא מורכב בפנים.
נכון. ואמר עוד, כי לעילה היא הוויה למעלה, באימא יש בצירוף הוויה. מה זה הוויה?
הוויה.
זה שם אחר עכשיו. למעלה בשורש זה שם הוויה. מה זה שם הוויה? איזה חודש זה?
ניסן.
לא.
קי וו יוד קי.
הפוך. ה' וו יוד קי. אז מה זה? איזה חודש זה? עודה.
תשאיר את זה פתוח כרגע.
זה ספרון על
ה...
יש כבר ספרון.
אנחנו עכשיו דיברנו על זה שכל הצירופים שאנחנו מדברים יורדים מה-ה' השנייה, נכון? שזה כאילו משתלב, אבל אפשר גם להגיד שזה י' כ' ו' כ', י' שזה החוכמה, כ' שזה הבינה, ו' שזה הזרנפין, וה' האחרון שזה החסד, שזה גם משתלב באותה צורה, שזה לא רק הכל נמצא בתוך הישנה.
נכון. אז מה זה הוויה? חודש?
אב.
אוקיי? אז מה זה אומר? תראו מה הוא אומר פה, לעלה, למעלה, אי היא הוויה למעלה באימה, יש בה צירוף הוויה. כלומר, איפה נמצא חודש אב?
בבינה,
בתוך. איפה נמצא האבא? אב, אב זה אבא.
בתוך
האימה. ואיך הוא נמצא שם? איך קוראים לו? הוויה. כי ה' דבינה הולידה את זעיר אנפין. נכון? ה' דבינה. הולידה את זעיר אנפין, חסד, וו. דהוויה שהוא מלא בבית אותיות יודקה. ומה יש בתוך הוו? יודקה, אתם זוכרים? דחסדים וגבורות מן הבינה. ואמר, ובה מתחילים מתוון דהורייתא, ובאימא מתחילות שורש כף בית אותיות התורה. כלומר, איפה אין אותיות עדיין?
באבא.
באבא, בחוכמה. בעולם האצילות. אין אותיות. התחלת האותיות, מה זה אומר? התחלת הצמצום. אותיות זה כלים. אז מתי מתחילים הכלים? בבינה. לכן באימא צירוף האותיות של השם הוויה היא על סדר א' ב' שבתורה. אז כל השמות של החודשים שאנחנו אומרים, של צירופים והכל, איפה זה נמצא? רק בבינה, רק באימא. כי היא הבריאה בראשית ברא. נכון? זאת אומרת שבעולם האצילות אנחנו לא מדברים בכלל.
כי בחוכמה הכל כבר מובנה, הכל בתוך תוכו.
גרעין, זה גרעין. זה עדיין אין סופי מבחינתנו.
אין פה הבדלה בכלל. רק בבינה מתחילה.
הבינה מתחילה בין לבין. והיינו ה' ו' ולבטר ת' י'. כן? כי בסדר האותיות באה תחילה אות ה' ואחר כך אות ו' ואחר כך אות ת' באה אות י'. הרי שאותיות הוויה הם לפי סדר האלף בית. בסדר? הוא ממשיך לפרט.
אז למה ה' בסוף? שבכל מקרה ה' זה ה'.
אמרנו שה' זה המלכות, זה הגילוי. ואנה השתכח ה' בתראה, ואיכן נמצאת האות ה' האחרונה של המלכות בצירוף של זה, של שם הוויה, שהוא הסדר האלף בית. כמו שאתה שואל עכשיו, אלא דלת הוות למהווה, אלא המלכות שבגלות נקראת דלת. רק בגאולה היא נקראת ה. כלומר, איך קוראים לקדוש ברוך הוא בגלות? י' כ' ו' דלת. מה זה י' כ' ו' דלת? יהודי. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני אף פעם לא משתמש במילה יהודי, כי זה גלותי. אז יהוד... זה רק כשאנחנו בגלות. בסדר? הייתה ראויה להיות ה'. למה אתה קורא לה דלת? כמו שהייתה בזמן שבית המקדש קיים, אלא מן גרם, אלא מי גרם שנעשית דלת? למה ה' הפכה להיות דלת? אמר דפרח מינה ו' דאי ירח דילה. כי אין לה תוצאות, אין לה ילדים, אין לה רגליים. אז אם אתה מוריד את הרגל,